שער כוח, בוקר טוב, חנוכה שמח. השיר הללו נשמת אבי מורי דוד בן יששכר, שהיום זה יום פטירתו. כמנהגנו נקרא הלכה קצרה, דבר קצר מפרשת השבוע. אנחנו עומדים בערב שבת. מי שאין ידו משגת לקנות נר חנוכה ונר שבת, יקנה נר שבת משום שלום ביתו. ואם יש לו נר אחד לביתו, סגי אף על גב, דראוי שיהיו בית נרות לשבת. ואני לא נכנס כאן לסוגיה הזאת יותר. אני מאמין שברוך השם לכל אחד מאחד מאיתנו היום יש את היכולת גם להדליק נר שבת וגם להדליק נר חנוכה, רק להדגיש את החשיבות של נר השבת ממול לנר חנוכה, וכמובן בלי לזלזל בנר החנוכה, שראינו שאפילו בן אדם צריך לבחור את כסותו כדי להדליק נר חנוכה. בערב שבת מדליקים נרות חנוכה ומברך עליהם כמו בחול, ואף על פי שהם מדליקים בעוד היום גדול, ודווקא לאחר פלג מנחה, כמו שאנחנו כבר אמרנו והזכרנו, לפני פלג מנחה אי אפשר להדליק נרות, וכמובן לדאוג שיהיה מספיק שמן כדי שידלוק אחרי חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. והמדליק נרות, אם אין לו כל כך שמן ונרות גדולות, יראה על כל פנים שאחד מהם תהיה דולק את השיעור הזה. ומדליקים קודם כל נרות חנוכה ואחר כך נר שבת, ויש בזה היגיון, מכיוון שאם הדלקת נר שבת, קיבלת שבת, וממילא אתה לא יכול להדליק את נרות החנוכה. אנחנו נמצאים בפרשת השבוע, פרשת מקץ, וכבר בהתחלת הפרשה אנחנו נתקלים במושג הזה קץ. ואם אנחנו נלך חזרה לספר בראשית, גם שם אנחנו נתקלים בפעם הראשונה בקץ, בצורה הכי שלילית שיכולה להיות, כאשר אומרת לנו התורה בפרשת נוח, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם ונינים משחיתם את הארץ. קץ מסמל כאן סוף, במקרה הזה סוף לא כל כך נחמד ונעים, אבל בפרשה שלנו הקץ מסיים דווקא, מציין דווקא התחלה חדשה. קץ לפשיעתו של יוסף בכלא ויציאתו לחופשי, ולא רק יציאתו לחופשי, הוא מגיע עד למצב שהוא מושל במצרים, הוא המשנה לפרעו מלך מצרים. במובן שלנו יהודים מאמינים זה הקץ לעניין של העולם הזה והתחלת העולם הבא, או אם נרצה להרחיב את זה עוד קצת, זה קץ לשלטון הגוף על הרוח והתחלת שלטון הרוח, שלטון הנשמה על הגוף. וזה בעצם הרעיון של נרות חנוכה, לעשות קץ לחושך ולהתחיל לחיות לאור, לאור התורה. ואם אנחנו נחזור ונבין את העניין הזה של קץ כל בשר, כשכבר בשער פרשת נוח, זה מרמז לנו קץ כל בשר, מה שנקרא תאוות בשרים, ואכן הרדיפה אחרי תענוגות הגוף, תענוגות הבשר, כאשר נוח בעצם יוצא מתוך עולם מושחת לחלוטין, שמה ששולט שם זה רק התאוות הגופניות, תאוות הבשר, והוא בעצם קיבל תפקיד ליצור עולם חדש, ליצור עולם שבו מה ששולט זה הרוחניות על הגשמיות, הנשמה מושלת על הגוף. וזה בעצם גם עוד פעם הרעיון של חנוכה, לבוא ולהמשיל את הרוח על הגוף, את הרוחניות על הגשמיות. בחנוכה אנחנו אומרים על הניסים, בימים ההם בזמן הזה, וזה קצת תמוע, הרי זה דברים שקרו אז, לא היום, אז למה לא אומרים על הניסיך שהיו בימים ההם? מה זה בימים ההם בזמן הזה? אז מה היה אז? אז הייתה בעצם התייבנות, וחלק גדול מעם ישראל התבולל בתוך הגויים, והלך ונהה אחרי התרבות הנהנתנית של יוון. והאמת היא, אם אנחנו רוצים להסתכל מסביבנו, אני חושב שאנחנו אפילו במצב אולי אפילו יותר גרוע, כי התרבות ההלניסטית היוונית, שהיא בעצם התרבות המערבית המודרנית, שאת כל שואבת את כל ההיסטוריה שלה מתוך אותה תרבות של נהנתנות ורדיפת התענוגות, היא היום יותר מתמיד, וגם לצערנו הרב, התומעה הזאת משפיעה על חלק מעמנו, וההתבוללות היום וההתייבנות היום היא לא פחותה ממה שהייתה אז, אם לא יותר גרועה, ולכן, אכן כן, בימים ההם, בזמן הזה. אז גם בזמן הזה עלינו לעשות קץ לטומאה ולהתחיל להפעיל את הטהרה, להילחם באותה תרבות מושחתת ולדעת ולהבדיל מהו הטוב ומהו הרע ומהו האור ומהו החושך. ואת זה אנחנו רואים כאשר והיא מקץ יוצא יוסף מבית האסורים, הוא יוצא מהאפלה לאורה, כאשר הוא מצליח אפילו להביא את פרעו מלך מצרים שאומר שהוא אלוהים להודות בקיומו של הקדוש ברוך הוא. ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו, ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. זוהי בעצם המטרה שלנו, להיות אור לגויים ולהראות להם את האור האמיתי, את אור התורה. וזה בעצם, כמו שאמרנו, אורות החנוכה, נועדו לקדש את הימים, להאיר את האפלה, אנחנו רואים את יוסף בתור אותו סמל של ההצלחה, שלא משנה איפה שהוא נמצא. בין הוא נמצא בבור הכלא, בין אם הוא עבד, הוא בכל מקום מצליח להתמודד בהצלחה גדולה עם התומעה, ושם השם בעצם שגור על פיו, ולא רק זה, הוא גם מביא את האחרים להאמין בבורא עולם. והוא מצליח להגיע גם לשיא, שמבחינה גשמית אין צי יותר גדול, וכאן חשוב לדעת ולהבין שהניסיון היותר קשה זה לאו דווקא כשאתה מסכן ואתה נמצא בתוך חברה רעה, כי כאשר אתה נמצא בתוך חברה נהנתנית ואין לך את הכסף לכל התענוגות האלה וכל מה שאתה עסוק זה בקיום היומיומי, אז נכון שיש לך עדיין מאבק פה ושם, אבל המאבק שלך הוא הרבה יותר קל מכאשר אתה מגיע בעצם ליכולות כלכליות שבעצם אתה יכול להרשות לעצמך את כל תענוגות העולם, ואז הבעיה היא יותר גדולה. ויוסף הוא הדוגמה. יוסף מגיע לשלטון על מצרים, זה שלטון על תרבות שהוא יכול בעצם לעשות מה בראש שלו. יש לו את הכוחות, כל הנאות העולם הם בידיו. אין דבר שלא נבצר ממנו. ולמרות כל זאת הוא שומר על השפיות שלו. ואנחנו רואים את ההתגלגלות הדברים כאשר זה מתחיל מהמצב שהוא עבד, וירא אדוניו כי השם איתו. זאת אומרת, אפילו המצרי הזה רואה שיש איתו ישות אלוקית, הוא משהו אחר. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. ואם זה בכלא, מה קורה אז? אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר השם איתו, ואשר הוא עושה, השם מצליח. והנה בפרשה שלנו הוא אפילו פרעו שטוען שהוא אלוהים, אז כמו שאמרנו בא למסקנה שיש בורא לעולם ויש אלוקים, כמו שהוא אומר למשה, סליחה, ליוסף בפה מלא, ויאמר פרעו אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו? זה פשוט דברים אדימים שמלמדים אותנו המון, וזה בעצם ההתמודדות של האור עם החושך, ואת זה אנחנו צריכים לשאוב את זה מכוחו של יוסף. יוסף מצליח להתגבר על הניסיונות, ולא רק שהוא מצליח, הוא מצליח להשפיע טוב מהאור גם על האחרים. ומה בעצם נותן לו את הכוחות האלה? זה בעצם החינוך של אביו, חינוך של בית אבא. וזה אנחנו רואים בניסיון הגדול שלו עם אשת פוטיפר, כאשר מתגלה לפניו דמותו של אביו. וממילא, באופן אוטומטי, חוזר עליו כל החינוך שהוא קיבל, וזה מה שמחזיק אותו במצב הזה. וזה כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא סיפור על יוסף ועל יעקב, זה סיפור שלנו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך ללכת אחורה, אם זה לבית אוריו, לשאוב משם את האווירה של בית יעקב, ואם זה ללכת, יש כאלה לצערנו, הרב צריך ללכת כמה דורות אחורה, אבל כל אחד ואחד מאיתנו יודע שאם אנחנו מסתכלים על החינוך שקיבלנו בבתינו, או בבית אבותינו, בבית סבינו וסבותינו, אנחנו מקבלים את הכוחות האלה להתמודד עם החושך. זהו המקור, בית אבא. היום זה יום פטירתו של אבי עליו השלום, ואם אנחנו כבר מדברים, וגם... לאה ליבה בת יוסף. ואם אני... לא, לאחרונה מישהו הזכיר לי את משהו שאבא שלי היה מעורב בו. אבא שלי היה איש מאוד צנוע, היה לו יכולות כספיות ברוך השם, אבל זה לא עניין אותו והוא לא קינה באף אחד, והיה מאוד ענב וצנוע. עד יום האחרון הוא נסע על אופניים, רישיון רכב אפילו לא היה לו. ומצד שני, הוא היה מקובל על כולם, מצד כשהיה משהו ללחם על עקרונות, הוא נלחם עד הסוף. אחד מהפרשיות שמישהו הזכיר לי אותם דווקא השבוע, זה היה, לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל... זה היה בפתח תקווה, הייתה קרושה, זה היה קרוי פרשת קולנוע היכל. זה היה בפתח תקווה בשנת 1984, כאשר ראש העירייה, גם הוא זיכרונו לברכה, דוב תבור החליט לאפשר לקולנוע היכל, זה קולנוע פתח תקווה, לפתוח את שעריו בשבת ולהסריט, להקרין סרטים. ושומרי השבת כמובן, דתיים, לאומיים, חרדים וגם סתם שומרי שבת, שחרה להם הדבר, יצאו להפגין. וזה היה משהו שבעצם היה הקו המנחה לכל המלחמות מאז ועד היום על שמירת הסטטוס קוו שנקבע בהקמת המדינה. מראשי המפגינים וההולכים בראש היה הרב סלומון זצל, הרב הראשי של פתח תקווה, ואבי זיכרונו לברכה ודודי אחיו זיכרונם לברכה, שהם היו מראשי המפגינים ומראשי המובילים את המאבק עם עוד אנשים צדיקים קדושים וטהורים. וזה בעצם מה שאפיין את האבא שלי. מצד אחד כולם היו חברים שלו, חילונים, דתיים, כולם היו חברים. ומצד שני שזה היה משהו על המידה של עקרונות, אם זה היה למשל בצבא שהוא היה מעורב עם יחידה שכולם שם היו חילונים, הוא עמד על שלו, אם זה קיום השבת ואם זה קיום החגים, על כל דבר ודבר. וזה בעצם האור שאנחנו צריכים לשאוב מבית אבא, כל אחד ואחד ואבא שלו. לא מזמן שמענו את הדבר, מה שקרה עם הטיסה הזאת שמארצות הברית שנחתה באתונה, וכל כך הרבה סיפורים סיפרו, אבל אחד הדברים המנחים שם בעניין היה האחדות המופלאה שהייתה. זאת אומרת, ולא רק, עוד פעם, חשוב לציין, לא היו שם רק חרדים, היו שם גם דתיים ציונים, ולא רק דתיים ציונים, אפילו חילונים, אנשים שלא חופשו כיפות. אנשים שקדושת השבת הייתה חשובה להם עד כדי כך שהם ירדו מטוס ללא נודע, לא ידעו מה הם יעשו בשבת ומה יקרה איתם בשבת. והם דרך אגב טוענים שזאת הייתה השבת הכי יפה שהייתה להם במי חייהם. ואחד הדברים היה שמה שאפיין שם את השבת, זו הייתה האחדות המופלאה והקטע הזה של לוותר אחד לשני. נתנו להם חדרים, אבל לא היה מספיק חדרים לכולם. אז מגיעים, יש מיטה אחת בחדר. רבו מי ישן על הרצפה. לא מי ישן על המיטה. מי ישן על הרצפה. ופשוט דבר נפלא לראות. זה האור של חנוכה. זוהי הכוח של היהדות, של האור נגד החושך. אנחנו התבשרנו, בזמן שהתחלתי לכתוב את הדבר תורה, על רב נפתלי גרינפלד, שגם הוא אוד מוצל מאש, הוא כמו נר חנוכה, בנר הראשון של חנוכה, הוא בעצם העיר את האפלה לכל אורך חייו. הוא היה ניצול שואה שנלחם על הנחת תפילין, ויש כל כך הרבה סיפורים על דברים שהוא עשה, ועד סוף ימיו הוא הקפיד להגיע מתי שיאכל התפילה, ולי יחסך, כמו שמישהו אמר לי השבוע בבית האבלים, אמרו לי, אתה צריך שפשנות את התזמון שלך לגבי הזמנים בבוקר בשבת, כי כל שבת בבוקר, אחרי שהתפללתי במניין הראשון למטה, הייתי עולה למעלה, ודבר ראשון, לפני שאני הולך הביתה, הייתי אומר, שבת שלום לרב נפתלי גרינפלד. וזה יחסר לי, לא יהיה לי את זה. וכשאני אומר את זה, אומר שהדברים האלה גם יהיו באמת לעילוי נשמתו של נפתלי בן יחזקאל, שבאמת הוא מסמל אולי יותר מהכל את הנר שהיה לנו כאן, את הנר הזה שהאיר את האפלה, שלמרות כל מה שהוא עבר, הוא הקפיד על קלה כבחמורה, הוא עם האור שלו האיר את האפלה, וזה בעצם התפקיד שלנו, מקץ, לעשות קץ לשלטון התאווה, ולהשתדל להמליך את הרוח, את ה... שכל, את הנשמה על הגשמיות, וכך בעצם נפתח גם אנחנו בעידן חדש, עידן שמלא באור, שמסמל בעצם אורות החנוכה. רבי חנן בן עקשיא אומר,